שבת דף קמ"ט, מתחילים בעזרת השם, דף קמ"ח עמוד ב' במשנה למטה. מנהל בית מלון שהזמינו אצלו רשימה של אורחים שהם רוצים לשבות אצלו במחיצתו במהלך סוף השבוע וגם בשבת, האם מותר לו בשבת לעבור על הרשימה של אלה שהזמינו אצלו מקום, או על הרשימה של המנות שהוא הכין? אומרת המשנה, מונה אדם את אורחיו, מותר לאדם לספור בפה, אולי לומר הושיע את עמך, או לעשות איזושהי רשימה מסוימת, כמו שלא נוהגים לספור אנשים, אז אומרים איזשהו פסוק שיש בו נאמר 10 מילים, ואז יודעים שיש 10 אנשים, אבל בכל אופן מותר לו למנות כמה אורחים יש לו, כדי לדעת כמה מנות להכין. וכן, מותר לו למנות את פרפרותיו, את המעדנים שהוא מעוניין להגיש בפניהם, מותר לו לספור כמה מנות יש לו, אבל דווקא מפיו, אבל לא מן הכתב, שלא יקרא מתוך דף, מתוך רשימה, כמה אורחים הגיעו אליו לשבת, בשבת עצמה, או כמה מנות הוא הכין, שלא יקרא מתוך כתב בשבת עצמה, והגמרא מביאה שני טעמים, טעם ראשון, כדי שלא יבוא למחוק, יראה שיש פה מדי הרבה אנשים ומדי מעט מנות, וטעם שני, כדי שלא יבוא לקרוא גם בשטרי חשבונות, כמו שיש לו חשבון חשמל, חשבון בנק, חשבון מים. מפיס אדם, מלשון פייס, אדם יכול לעשות גורל עם בניו ועם בני ביתו על השולחן. יש לו מנה גדולה, מנה קטנה, הוא רוצה לדעת איזה מנה לתת לילד זה ואיזה מנה לתת לילד אחר. הוא לא יכול לתת לכל הילדים את המנה הגדולה, אין לו מספיק, אז הוא יכול לעשות גורל, מי שיצא בגורל יקבל את המנה הגדולה. והגמרא מוקימה שזה מותר אצל בניו שסמוכים על שולחנו, מותר לו לעשות אפילו גורל, לדעת לאיזה ילד לתת מנה גדולה. אבל לאנשים אחרים שהם לא בני ביתו, ובלבד שלא יתכוון לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה. עם אנשים אחרים שהם לא סמוכים על שולחנו, מותר לו לעשות גורל רק אם יש לו מנות באותו גודל. המנה הזאת אני אתן לראובן, המנה הזאת אני אתן לשמעון. וכן, מטילין חלשין, חלשין הכוונה גורלות, הגמרא תוכיח את זה מפסוק, שחלשין זה גורלות, מותר להטיל גורלות על הקודשים דווקא ביום טוב, דווקא על חלקים של הבשר מהקורבן, שהקריבו אותו ביום טוב עצמו, שרוצים לדעת איזה חלק להביא לאיזה כהן, כדי שיוכל לאכול. אבל אסור להטיל גורל על המנות, לא על המנות, אי אפשר לעשות גורל איזה חלק יקבל איזה כהן על המנות, והגמרא מבארת שהכוונה למנות מבשר של קורבנות מלפני יום טוב, אי אפשר לעשות גורל לדעת איזה כהן יקבל איזה חלק מהקורבן. למדנו במשנה שאדם שיש לו רשימה של מוזמנים ורשימה של מנות, לא ימנה מתוך דף, מתוך רשימה, את המוזמנים. או את המנות. מה הייתה? מה? למה באמת לא? אז הגמרא מביאה פה את שני הטעמים. טעם ראשון, רב בייבי אמר, גזרה שמה כשהוא יראה שיש לו מדי הרבה אורחים ומעט מדי מנות, אז הוא יתחרט שהוא יזמין מדי הרבה אורחים, והוא ימחוק חלק מהרשימה, כדי שכשילך אחרי זה הממונה לקרוא לאורחים, לחלק מהאורחים הוא לא יקרא, כי אין לו בשבילהם מספיק מנות. אז חוששים שמה מנהל בית המלון בשביל הדוגמה או מישהו אחר שהזמין ימחוק מתוך הרשימה אחד מהמוזמנים בשבת, לכן אמרו שלא יקרא מתוך כתב אלא רק בפיו. זה טעם ראשון. טעם שני, אביי אמר, גזרה שמה יקרא אדם בשבת בשטרי ידיעותות, כל מיני חשבונות, כל מיני מכתבים ששלחו לו שהוא חייב לשלם כך וכך, הוא חייב לשלם כך וכך, וזה ודאי אסור לקרוא בשבת. ממצוא חפצך, חפצך אסורים, חפצי שמיים מותרים, ככה דורשים מהפסוק, ממצוא חפצך, כמו שאמרנו. אז כדי שאדם לא יקרא בשטרי ידיעותות, אמרו גם אל תקרא מתוך רשימה של מוזמנים או של מנות. מהי בעיניו, מה ההבדל בין הפירוש שאתה אומר, כדי שלא יבוא למחוק, או כדי שלא יבוא לקרוא בשטרי ידיעותות? עונה הגמרא, איכת בעיניו, דכתב הכותל. הוא רשם את השמות של האורחים בדיו על הקיר. ומידלי, וזה נמצא אבל במקום גבוה שהוא לא יכול למחוק. זה ההבדל ביניהם. למען דאמר שהאיסור הוא גזרה שמה עם חוק, לא חיישינן. איך הוא יגיע כזה גבוה בשביל למחוק? אז לא חושבים שיבוא למחוק. אבל מצד שני, ולמען דאמר שמה יקרא בשטרי אדיוטות, חיישינן, חושבים שאם תתר לו לקרוא משהו רשם רשימה של המוזמנים, הוא יבוא גם לקרוא כל מיני דפים שאסור לקרוא אותם בשבת. שאלת הגמרא, ולמען דאמר שמה ימחוק, לפי הדעה שסוברת שהטעם הוא שאם נתיר לבעל הבית לקרוא מתוך הכתב, הוא יראה בסוף שיש לו מדי מעט מנות ומדי הרבה מוזמנים, חושבים שמה יבוא למחוק, אז גם אם הרשימה נמצאת במקום גבוה שהוא לא יכול להגיע אליו, נאיחוש שמה יקרא, אם אתה תתיר לו לקרוא מתוך הרשימה של האנשים, הוא יבוא לקרוא בשטרי אדיוטות, למה אתה לא חושש לזה? ותו, שאלה נוספת, לשמה עם חוק לא חיישינן? מה, וכי יש דעה שסוברת שלא חוששים אולי הוא יבוא למחוק? אם זה נמצא במקום כזה גבוה? והתניה, מקרה דומה, לא לגבי כתיבה, אלא לגבי הדלקת נר, שזה גם אסור, כמובן בשבת, משום מבעיר. לא יקרא, אדם שלא יקרא בשבת לאור הנר. חוששים, שמה כשהוא יקרא לאור הנר, ולפתע האור של הנר קצת יחלש, והוא יבוא לחזק את האור של הנר. בזמנם למשל, הכלי שבפנים היו מכניסים שמן ופתילה, היה עשוי כמו חצי אבוקדו שלנו, בלי הפרי. והיו מכסים אותו מלמעלה, ועושים במקום הצר חור קטן, במקום העבה חור גדול יותר, במקום העבה שופכים שמן, במקום הצר היו מכניסים ומשחילים פתילה, מדליקים אותה, והפתילה הייתה שואבת מהשמן שנמצא בחלק העבה, חלק הרחב של הנר. אז ברגע שהאור של הנר נחלש, מה היו עושים בימות החול? היו מתאים את החלק הצר והקצר יותר, היו מתאים אותו כלפי מטה, אבל השמן היה נמשך כלפי מטה, מרטיב את הפתילה, והנר היה דולק יותר חזק מהשמן שהרטיב אותו. אז חוששים שאם אדם יבוא לקרוא לאור הנר, הוא יבוא לעטות את הנר ויבוא משום מלאכת מבעיר. ואמר רבא, אפילו אם הנר גבוה מאוד, שתי קומות של אדם, והוא לא יכול, באופן רגיל, הוא לא יכול לבוא לעטות, בכל זאת זה אסור. ואפילו אם הוא גבוה בשיעור של שתי מרדאות, שזה גם גבוה, מרדאות של בקר, ואפילו אם הוא גבוה 10 קומות, 10 בתים זה על גבי זה, לא יקרא, אפילו שאין חשש שמא יטעה, מכיוון שחכמים אסרו לקרוא לאור הנר, הם לא חילקו באיזה מקרה, גם אם זה במקום, הנר נמצא במקום שאי אפשר להטות. הגזרה הייתה שם היתה, אבל אחרי שגזרו את הגזרה, זה גזרה גורפת. גם אם אין פה חשש שם היתה, חכמים אסרו לקרוא לאור הנר. אותו דבר גם, כשאסור לקרוא מתוך רשימה, אז גם נאמר שמכיוון שחכמים תקנו שלא יקראו מתוך רשימה, אז לא יהיה הבדל אם הרשימה נמצאת במקום נמוך או במקום גבוה. זה למעשה, הגמרא בהמשך מתרצת את הקושיה הזאת, והגמרא אומרת שיש מחלוקת תנאים, האם באמת, כשאדם יש לו נר במקום גבוה, אסור לו לקרוא לאור הנר. יש דעה שמותר כן לקרוא לאור הנר. אז אם כן יהיה מובן, לפי הדעה שחוששת שמא ימחוק, כשבמקום גבוה, אין את החשש שמא ימחוק, כי אנחנו הולכים לפי הדעה שסוברת, שגם לגבי נר, אם הוא נמצא במקום גבוה, לא חושבים שמא יטה. אבל לפני כן הגמרא, באמת מנסה לתרץ הסבר אחר בהבדל בין הדעה שסוברת שהסיבה שאסור לקרוא מתוך השטר זה כי חוששים שמא ימחוק, לבין הדעה שסוברת שהסיבה שאסור לקרוא זה שמא יקרא בשטרי אדיוטות. אבל כמו שאמרנו, בסוף הגמרא דוחה את כל ההסברים האחרים ונשארים עם ההסבר עכשיו שאמרנו, שבפועל באמת ההבדל הוא, ההבדל ביניהם הוא כשזה נמצא במקום גבוה, שהדעה שסוברת שמא ימחוק, אין את החשש שהוא ימחוק. בכל אופן אומרת הגמרא אפשרות אחרת להסביר את ההבדל בין שתי הדעות. אלא איכא בינהו דכתב הכותל ומיטתי. באמת הוא כתב את השמות של האורחים על הקיר במקום נמוך שכן אפשר למחוק. אז למאן דאמר שמא ימחוק, חיישינן שיבוא למחוק ולכן אסור לקרוא. ודווקא למאן דאמר שמא יקרא בשטרי אדיוטות, יקרוא מכתבים, מה זה קשור? מה שרשום על הקיר התרת לו, אבל מה שרשום בדפים הוא לא יבוא לקרוא, כי בן אדם הוא לא מתבלבל בין שני הדברים האלה. למה? לא חיישינן כי גודה בשטערה, קיר בשטער לא מחלף, אדם לא מתבלבל. ואם תתיר לו לקרוא דבר שכתוב על הקיר, הוא לא יבוא לקרוא שטרי אדיוטות שהם רשומים בדף. שאלת הגמרא, ולמאן דאמר שהאיסור לקרוא ברשימה זה שמה יקרא בשטרי אדיוטות, לייחוש שמה ימחוק. ואם כן, תאסור עליו לקרוא מתוך כתב אפילו שעל גבי הכותל. אלא מביאה הגמרא מהלך אחר שיש הבדל בין שתי הדעות. איקה בעיניו דחייק הטבלה. הוא חקק את הרשימה על טבלה מעץ או והפנקס. הוא פשוט חרט את המילים על טבלה או על פנקס. למען דאמר שמא ימחוק לא חיישינן, כי זה מאוד מאוד קשה למחוק את החקיקה הזאת. אז הוא לא יבוא למחוק. למען דאמר שמא יקרא חיישינן. חוששים שמא אם אתה תתיר לו לקרוא מתוך הפנקס או מתוך הטבלה, הוא יבוא לקרוא שטרות של חובות. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר שמא ימחוק ליחוש שמא יקרא. מה אתה אומר? שלפי הדעה שחוששים שמא ימחוק פה, לא חוששים כי הוא לא יבוא למחוק, כי זה קשה למחוק, אבל עדיין, גם לפי הדעה שבדרך כלל אוסרת לקרוא מתוך רשימה שמא ימחוק, פה כשזה רשום על גבי, אפילו פה כשזה רשום על גבי פנקס או על גבי טבלה וזה חקוק ואי אפשר למחוק, אבל עדיין אם אתה תתיר לו לקרוא מתוך פנקס או מתוך טבלה, הוא יבוא לקרוא משטרי חוב. אתה לא אמרת את הטעם הזה אמנם, אבל הטעם הזה באמת קיים, למה אתה לא חושש אליו? וכי תימה, אולי תרצה לתרץ, תראה, אנשים, הדעה הזאת צוברת שאנשים לא יבואו לטעות אם תתיר להם לקרוא ממילים שחקוקים על טבלה או פנקס, לבוא ולקרוא שטרי חוב, שטרי אדיוטות. כי טבלה או פנקס בשטר לא מחלף. אם אתה תתיר לו לקרוא מילים חקוקות על טבלה, הוא לא יבוא לקרוא בשטרי אדיוטות. והתניא, מונה אדם, אדם יכול לעשות לספור מתוך רשימה. כמה אורחים הוא הולך להושיב מבפנים בתוך הטרקלין. וכמה אורחים הוא הולך להושיב מבחוץ, שם בחצר. וכמה מנות עתיד להניח לפניהם. מותר לו לקרוא את כל זה מכתב, אבל דווקא שעל גבי הכותל. אבל לא מכתב שעל גבי טבלה או פנקס. נשאלת השאלה היחידה מי. איך הוא כתב על הקיר או על הכתב או על הפנקס? על הטבלה והפנקס. אילם הדקטיב מכתב בדיו, כתיבה רגילה. אז נשאלת השאלה, למה שיהיה מותר לקרוא כשזה כתוב על גבי הכותל? מה ישנה הכה אם זה כתוב בקיר? ומה ישנה הכה? מה זה שונה אם זה כתוב על גבי טבלה או פנקס? אלא לאו דחייק, שזה כתוב בחקיקה. אז שמא ימחוק לא חוששים. וקטני, מותר דווקא לקרוא מכתב של גבי הכותל, כי שם לא חוששים שמא ימחוק. אבל לא יקרא מכתב של גבי טבלה ופנקס. למה לא? הרי גם פה אין חשש שמא ימחוק, כי זה הרי חקוק. קשה למחוק כתב שהוא חקוק וחרוט. אלא מה רואים מפה? כי החשש הוא שמא אם תתיר לו לקרוא מתוך כתב שבפנקס או בטבלה, הוא יבוא גם לקרוא שטרות של חובות, שטרי אדיוטות. אלא, אומרת הגמרא כמו שאמרנו בהתחלה, שההבדל בין ההסבר, אם אומרים שמא יבוא לקרוא בשטרי אדיוטות, לבין הדעה שאומרת שחוששים שמא יבוא למחוק, זה באופן דכתב, בכתב של דיו רגיל, הכותל על הקיר, במקום גבוה הוא מידלי. ולפי רב ביבי שאומר שהחשש שמא יבוא למחוק, פה הוא לא יכול למחוק, זה נמצא מקום גבוה. ולפי אבאי שאומר שמא יבוא לקרוא בשטרי אדיוטות, פה כן חוששים שמא יבוא לקרוא בשטרי אדיוטות. ודלק הקשי הלך דרבא, שרבא אומר לגבי נר, שמכיוון שחכמים תקנו שאסור לקרוא לאור הנר שמא יתה, אז גם אם הנר נמצא גבוה עדיין חוששים שמא יתה, אז אולי גם פה נחשוש שמא יבוא למחוק. התשובה היא, דרבא תנאי היא, זה שרבא אומר שגם במקום גבוה חוששים, לא כולם מסכימים איתו, יש בזה מחלוקת תנאים, דתניא. מונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו אבל לא מן הכתב, זה דעה שמחמירה, בשום אופן אי אפשר לקרוא מתוך הכתב. רבי אחא מתיר מכתב שעל גבי הכותל. עכשיו, איפה הוא כתוב על גבי הכותל? איך ידעמי? אילמה דכתיב מטאטא, זה כתוב למטה במקום שאפשר למחוק, לחוש שמא ימחוק, איך מותר לקרוא? אלא לאו, חייב להיות שמדובר פה דכתב ומידלי, זה כתוב במקום גבוה שאי אפשר למחוק. וכתוב דעה שסוברת, ששם כן מותר לקרוא מתוך הכתב, ושמע מינה דרבא תנאי היא, במחלוקת תנאים, ושמע מינה באמת שיש דעה שסוברת, שברגע שנמצא במקום גבוה, לא חוששים שמא ימחוק, אבל גזירה שמא יקרא בשטרי אדיוטות, לפי הדעה שחוששת, כאן כן גוזרים. אומרת הגמרא, והני תנאי, כהני תנאי, המחלוקת פה שהבאנו בין תנא קמא לרבי אחא, יש בזה תנאים נוספים שחולקים במחלוקת הזאת. נתניה, אין רואין במראה בשבת. למה בן אדם מסתכל במראה? כדי לראות אם יש איזה משהו לא בסדר במראה שלו. ואם יש משהו לא בסדר, אז הוא צריך, אם יש לו נאמר שיער לא בדיוק ישר, אז הוא יבוא לגזור, כדי שזה כן יהיה ישר. וחושבים שמה יבוא לגזור שיער בשבת, ולכן אסור להסתכל במראה בשבת. רבי מאיר מתיר במראה קבוע בכותל. אם זה דבוק בקיר או קבוע בקיר זה מותר. נשאלת השאלה למה? מה ישנה מראה הקבוע בכותל שמותר? דעה דעה אחי ואחי, עד שהוא ילך להביא תער בשביל לגזור את השיער, מדקר הוא יזכר שעשו להסתפר בשבת, אז שאינו קבוע נמי הדעה אחי ואחי נזכר, מתקר, אז גם אם זה מראה שלא קבועה בקיר, אלא זה מטלטל, גם כן הוא רואה שיש איזה משהו שצריך לגזור, יניח את המראה, ילך להביא תער, בינתיים הוא יזכר שזה שבת, אז למה שמעת אוסר? הרי הוא לא יבוא לגזור בשבת. עונה הגמרא, הכה במראה של מתכת עסקינן. מדובר פה במראה שעשויה ממתכת, שלא צריך ללכת להביא תער. המראה בעצמה אפשר איתה לחתוך, היא חדה. המראה עצמה, קצוות של החדות, ואפשר איתם לגזור את השיער, לחתוך את השיער. ולכן, אם זה לא קבוע, חוששים שמה יבוא לגזור את השיער, כשהוא יראה שמשהו לא בסדר. אבל אם זה קבוע, הוא לא יבוא לגזור את השיער עם המראה עצמה, הוא ילך להביא תר, ועד שהוא יביא, הוא יזכר שזה שבת, והוא לא יבוא לגזור בשבת. וכדי רב נחמן אמר בשם רבא בר אבוה, דאמר רב נחמן אמר בשם רבא בר אבוה, מפני מה אמרו מראה של מתכת אסורה בשבת? מפני שאדם עשוי להשאיר בה בעצמן עם מין המדולדלים. מראה שקבועה בקיר, הוא לא יכול לגזור איתה את השערות המדולדלות שלו. לכן הם ניסו להביט, כי אין חשש שהוא יבוא לגזור את השיער. ולעומת אותה נקמה אוסר גם באופן שזה קבוע. למה? כי תנקמה סובר שכשחכמים גזרו לאסור להסתכל במראה בשבת, גם במקרה שאין חשש שמה הוא יגזור שיער, אסור. כמו שכשהם גזרו שאדם לא יקרא לאור הנר גם במקום שזה גבוה, אסור. וגם כשאמרו לא לקרוא מתוך כתב, גם אם זה במקום גבוה, אסור. אבל לעומת זאת, דעתו של רבי מאיר, שמותר. רק במקום שיש חשש, אסור. אז אם כן, גם פה רואים שיש מחלוקת תנאים, גם בין תנקמה ורבי מאיר. בפועל, לגבי השאלה, האם מותר לקרוא מתוך רשימה, אז הדגשנו כל הזמן שמדובר פה על מנהל בית מלון. כי מה שבזמננו מצוי, שמקפידים מאוד על כל מנה ועל כל מוזמן, זה בדרך כלל בבתי מלון. אבל אדם שהוא עושה איזושהי שמחה, אז בארץ ישראל על כל פנים לא כל כך מקפידים על כל מוזמן וכמה מנות. מכינים בדרך כלל מנות ברווח. אלא אם כן מדובר על מקומות כאלה שהכל שם ספור, מנוי, אז יכול להיות שיש איסור באמת ללכת לקרוא מתוך הכתב שמה יבוא למחוק. אבל רוב האנשים כשהם עושים אירוע, אז הם משאירים מנות שיהיה יותר מה שצריך. וגם אם בסוף יקראו ליותר אנשים וגם אם יבואו יותר אנשים, תמיד יהיה להם מספיק מנות. לכן בפוסקים יש הרבה שהם מתירים כן בזמננו לקרוא מתוך הכתב את רשימת המוזמנים או את רשימת המנות. באופן שיש לו מספיק בכל מקרה ואולי יבוא למחוק. יש כאלה פוסקים שמתירים את זה. הנושא הזה כמובן מסתעף גם לגבי למשל, אדם עושה מצוות ברית מילה ורוצה לכבד את אחד בסנדק, אחד שיהיה ברכות, אחד יחזיק את התינוק בזמן הברכות, הוא רוצה לחלק כיבודים בברית, אז הוא לא זוכר בעל פה את כל השמות, הוא רוצה לכבד כל אחד, אז לפני שבת הוא מכין רשימה, כל הכיבודים. האם מותר לקרוא את זה בשבת מתוך הכתב? אז הפוסקים אומרים שאלה שרוצים להחמיר, עדיף שיתנו למישהו אחר שיקרא מתוך הדף, מישהו שאין לו סמכות למחוק, שאין לו סמכות לשנות, הוא רק קורא מה שכתוב. אבל יש אחרים שמתירים גם שיקרא מתוך, אפילו הבן אדם עצמו שיש לו כן סמכות למחוק, אפילו הוא יכול לקרוא מתוך הכתב. עכשיו יש, כמובן, יש כאלה שמחמירים יותר, אבל אלה שמקלים, אז ככה. דבר ראשון, הרעיון הזה שהיום רק בבתי מלון מקפידים על מוזמנים, ולכן שמה כן ראוי להחמיר לא לקרוא את הרשימה של המוזמנים בשבת, זה מובא בספר שמירת שבת כהלכתה, פרק חפתת, הערה קוף למד ג' בשם הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק לברכה. הוא כותב שמה שהיום בזמננו רוב האנשים לא מקפידים כל כך על כל מנה, ובדרך כלל יש ברווח, אז אין חשש לקרוא, אלא אם כן בתי מלונות. עכשיו, דבר נוסף, אמרנו שמה שני הטעמים שלא יקרא מתוך רשימה את רשימת המוזמנים שלו, או שמה יקרא בשטרי אדיוטות, או שמה ימחוק. אז מביא המשנה ברורה בסימן שין זין, שברגע שמדובר פה על לקרוא לצורך מצווה, או לצורך הרבים, או כשהוא קורא לצורכי שמיים, לא חוששים שמא יבוא לקרוא בשטרי אדיוטות, והוא מקל בעניין הזה יותר. וכן, לגבי הטעם של שמיים חוק, כותב הפרי מגדים באשל אברהם, סעיף קטן י"ז, שכל החשש שמא ימחוק, וכשמאדם נמצא עם עצמו, וכשהוא נמצא בין אנשים, ואם הוא יבוא למחוק, כולם יגידו לו, מה אתה מוחק בשבת? הוא רק יוציא את העת, כבר יהיה פה כל זעקה. אז אין את החשש שמא ימחוק. או אפילו אם הוא לא בין אנשים, אם הוא מעמיד שומר שיזכיר לו, אז כן, מתיר הפרי מגדים, אפילו לקרוא מתוך רשימה. כמובן, יש בזה דעות בין הפוסקים, וכל אחד יעשה כהוראת רבותיו. תנו רבנן, ברייתא, כתב המהלך תחת הצורה. דיינו, יש כמו מין אלבום שיש שם צורות, ורשום למטה מה זה הצורה הזאת, מה זה הצורה הזאת. למשל, זה אריה מצפון אפריקה. רשום אריה מצוי בצפון אפריקה למטה, יש צורה, כתב מהלך מתחת הצורה. וכתב המהלך תחת הדיוקנאות, יש דיוקן של איזה צדיק, כתוב למטה זה אדמור פלוני, זה הראש ישיבה אלמוני, זה הרב ההוא. רשום על כל אחד. אסור לקרותו בשבת, שמא יבוא לקרוא, שיתרי אדיוטות. אלא אם כן, זה מביא אותו לידי יראת שמיים. שזה, יש פוסקים שמתירים בעניין. אלה שמחמירים, ודאי תבוא עליהם ברכה. אבל יש הרבה שמקלים, אם זה מביא ליראת שמיים, אם זה מביא לעונג שבת מיוחד. כמובן, בתנאי שזה באמת מביא ליראת שמיים. ודיוקנה עצמה, להסתכל על דיוקן של אדם, רשי פה מחמיר אפילו על דיוקן סתם של בן אדם. אף בימות החול אסור להסתכל בה. זאת אומרת, הוא אוסר להסתכל על תמונות של בני אדם. משום שנאמר, אל תפנו אל האלילים. אז רשי מסביר מה הכוונה האלילים, שזה הכוונה דברים שהם ריקים, דברים שאין להם, אין להם חשיבות בפני עצמה. לשון דבר חלל, צורות שאין בהם נשמת חיים. חלל בלי רוח. ככה מסביר החידושי הרן את דעתו של רשי. אל תפנו אל אלילים, מהי תלמודה? אמר רבי חנין, אל תפנו אל דבר שאתם עושים מדעתכם, מדעת לבכם והחלל שלכם, דבר שאין בו רוח חיים. אז לפי דעתו של רשי, אסור להסתכל בכלל על תמונות, בכלל. אבל כמובן שיש דעות שמקלים בזה, וכל מה שאוסרים זה רק עבודה זרה, תמונה של עבודה זרה, זה שאדם לא יסתכל בו. למדנו במשנה, מפיס אדם עם בניו וכולי. מותר לאדם שיש לו מנות של אוכל לעשות גורל. את המנה הזאת אני נותן לרובן, את המנה הזאת לשימון, לפי גורל. דייק את הגמרה, אם בניו ועם בני ביתו אין, מותר לו לעשות גורל. ואם אחר, לא. אבל אם יש אנשים אחרים שהם לא בני ביתו, אסור לעשות גורל מי יזכה. במנה הזאת או במנה אחרת. מה הייתה? מה? למה לא? כדי רב יהודה אמר שמואל. אמר רב יהודה אמר שמואל. בני חבורה שהולכים בדרך או שהם יושבים בבית או בבית מלון, המקפידים זה על זה. אתה לא תקבל אפילו לא גרם אחד יותר ממני במנה. הם לא מוכלים אפילו על דבר מועט ומקפידים להלוות אחד לשני. אתה לקחת בורקס אחד יותר, בוא תרשום. המנה הבאה אתה נותן לי. מקפידים אחד על השני על כל דבר קטן. אנשים כאלה בשבת יכולים לעבור על כל מיני איסורים. עוברים בשבת וימים טובים משום מידה. אסור למדוד בשבת וביום טוב. למשל, אומרת, שמע, אני צריך, מחלקים פה למשל, אני יודע, איזה משקה חריף מאוד יקר, כל אחד מקבל בדיוק, נאמר, 200 סמק. אף אחד לא מקבל יותר. אז הולכים להביא עכשיו כלי מדידה, למדוד בדיוק. אז הם עוברים משום מודד, אסור בשבת למדוד בכלי מדידה. סתם ככה בקוס בערך מותר, אבל בכלי מדידה אסור. ומשום משקל, במשקולת, שבשבת וביום טוב זה אסור, ומשום מניין, אסור ללכת לפי מספר מדויק, בשבת וביום טוב. וכן, הם יכולים להיכשל משום לובים ופורעים ביום טוב ובשבת, שאסור להגיד בלשון הלוואה, אלא בלשון שאלה, כמו שלמדנו תחילת הפרק, צריך להגיד אשאילני ולא יאמר לו אלוויני, אבל אלה שמקפידים יכולים גם להיכשל, בהלוואה ובפיראון, ביום טוב וגם בשבת. וכדברי הלל, שסובר שאסור לאדם להלוות לחברו כיכר, על מנת שחברו יחזיר לו כיכר לחם. למה? חוששים שכשאני נתתי את הכיכר, זה עלה 7 שקלים. כשאתה תחזיר לי, זה כבר המחירים יעלו וזה יהיה 8 שקלים. יוצא שקיבלתי יותר מה שהבאתי. יבוא לי לידי ריבית. תוספות מסביר שזה דווקא כשאנשים מקפידים אחד על השני, אז עוברים אף משום ריבית. אבל אם זה אנשים שמוכלים אחד השני, קח כיכר לחם, כשאתה תחזיר לי, תחזיר כמה שיעלה, יעלה, הם מוכלים אחד לשני, הם לא עוברים בעניין הזה שמלווים כיכר ומחזירים כיכר משום ריבית. טוב, וזה, אומרת הגמרא, גם אסור להטיל גורלות כשמחלקים מנה לאדם פלוני, מנה אחרת לאדם שני, אם זה אנשים אחרים, זה אסור. הסיבה, האנשים היחידים שמותר להטיל גורלות כשמחלקים להם מנות, זה רק בניו ובני ביתו. שואלת הגמרא, אחי, בניו ובני ביתו נמי שיהיה אסור להטיל גורל כדי שלא יבואו לכל האיסורים האלה, מידה, מניין, משקל וכולי, הלוואה. עונה הגמרא, בניו ובני ביתו עין אותם מה שמותר, כי דרב יהודה אמר רב, דמר רב יהודה אמר רב, מותר לאדם אפילו להלוות הלוואה לבניו ובני ביתו שסמוכים על שולחנו, שהם עדיין לא נשואים, הם עדיין אוכלים על שולחנו, מותר לו להלוות להם בריבית, אני נותן לך עכשיו סכום, ואם זה מחר אתה צריך לשלם לי יותר וכולי ריבית, כדי להתאימן טעם ריבית, כדי שירגישו כמה קשה זה להלוות בריבית, שירגישו כשמלווים להם בריבית כמה זה כואב להם, שהם צריכים לשלם יותר סתם, רק בגלל שהם שילמו מאוחר יותר, והם לא יבואו אחר כך להלוות בריבית לאחרים. אז אם כן, כאן, כשהוא, הם סמוכים על שולחנו, באמת זה לא ריבית, כי כל הכסף שלהם וכל הכסף שלו זה הכל אותו קופה. אז אותו דבר גם, כשיש פה רשימה של מנות, והוא עושה גורל, זה יקבל את המנה הזאת, זה יקבל את המנה הזאת, הוא לא יעבור משום מידה, משקל וכל זה. כי בעצם, זה שהוא מטיל גורל, זה לא בגלל שמקפידים אחד על השני, זה רק כדי שלא יהיה קנאה בין האחים. ואין פה איזושהי הקפדה מסוימת, לכן אין פה חילול שבת. שואלת הגמרא, אז היא הכי, הגמרא הבינה בהתחלה במשנה, שכל מה שמותר להטיל גורלות על המנות, זה רק כשהמנות הן אותו גודל כל המנות. אבל מנה גדולה כנגד מנה קטנה, המשנה אומרת שאסור. אז הגמרא הבינה שזה הכוונה גם על בניו ובני ביתיו הסמוכים על שולחנו. אז היא אחי, מנה גדולה כנגד מנה קטנה, נמי שיהיה מותר על ידי גורל. למה המשנה אוסרת? אומרת הגמרא, המשנה לא אוסרת את זה לבני ביתו. אין אחי נמי, באמת מותר לבני ביתו לעשות גורל, אפילו אם יש פה מנה אחת גדולה ומנה אחת קטנה, להגיד בוא נראה מי יצא בגורל, שלמה או חיים, ולפי הגורל אנחנו ניתן את המנה הגדולה יותר, אם זה בני ביתו הסמוכים על שולחנו. ומה שאסור, אז זה לאחרים. ועכשיו, הגמרא מבארת את דברי המשנה. חסורי מחסרה, דברי המשנה, יש פה דברים שנשנו בעל פה. הם חסרים במשנה שכתובה, והכי קטן, כך צריך לבאר אותה. מפיס אדם, אדם יכול לעשות גורל עם בנה ועם בני ביתו על השולחן, אפילו מנה גדולה כנגד מנה קטנה. הוא אומר, תשמע, מי שיצא בגורל יקבל את המנה הגדולה, אם זה בני ביתו על סמוכים על שולחן, אז זה מותר. מה איתם? למה זה מותר? כי רב יהודה מערב, שהוא סובר, שמותר אפילו להלוות בריבית לבניו הסמוכים על שולחנו, כדי שיתן להם, שירגישו את הטעם המר של ריבית. אבל זה דווקא עם בניו ועם בני ביתו אין. אם אחרים לא, מה הסיבה, מה הייתה, מה כדי רב יהודה אמר שמואל, שאנשים שמקפידים אחד על השני, הם יכולים לבוא לידי איסור, מידה, משקל, מניין וריבית, כמו שביארנו בסוף העמוד הקודם. אבל כל זה דווקא, כשזה מנה גדולה כנגד מנה קטנה. זה, לבניו ובני ביתו מותר, ולאחרים זה אסור. וסתם ככה שתדע, זה לא רק אסור בשבת, אלא מנה גדולה כנגד מנה קטנה, לידי גורל אף בחול לאחרים אסור. מה הייתה מה? מישהו משחק בקובייה. מה זה משחק בקובייה? עושים איזשהו משחק על כסף. אומרים, תשמע, אם הקובייה תצא ככה, אז אתה תשלם. אם הקובייה תצא ככה, אז מישהו אחר ישלם. ובעצם, בן אדם לא באמת מתכוון לשלם. הוא מקווה כל הזמן שהוא ירוויח. אז כשהוא צריך לשלם, הוא לא משלם את זה באמת עם כל הרצון. אז יוצא שיש פה איזשהו סוג של בעיה ממונית, וזה שבן אדם לוקח כסף מהשני בלי שהשני באמת כל כך רוצה לתת לו. אותו דבר גם כאן, כששוקלים על ידי גורל, נותנים לאחד מידה גדולה ואחד מידה קטנה, יכול להיות כאן גם כן עניין של, שזה נקרא הסמכתא, שבן אדם לא באמת מתכוון, הוא לא באמת נותן בלב שלם, הוא לא באמת מסכים לקבל את המנה הקטנה ולתת להוא את המנה הגדולה. וגם פה, כשהוא בעצם מתרצה, הבן אדם שמוכן לעשות גורל, מי יקבל את המנה הגדולה, הוא מקווה שהוא יקבל את המנה הגדולה. ואם בסוף הוא לא זוכה בזה, אז בעצם הוא לא באמת הסכים להקנות עם כל עם כל רצונו את החלק הגדול השני, לכן זה, יש פה בעיה שמשחק בקוביה. עוד למדנו במשנה, מטילין חלשין על הקודשים ביום טוב. אפשר להטיל גורלות על החלקים של הקורבן, איזה כהן יקבל איזה חלק מהקורבן ביום טוב, אבל לא על המנות. מה, אבל לא על המנות? אז אני אומרת, אמר רבי יעקב, ברי, דיבת יעקב, אבל לא מטילים גורלות על המנות של קודשים שהקריבו אותם כבר בימות החול. לא תעשה את הגורל הזה ביום טוב, כי היית יכול לעשות את זה כבר לפני יום טוב. שאת הגמרא פשיטה, למה שיהיה מותר לעשות ביום טוב גורלות, דברים שהם לא לצורך החג בדווקא? עונה הגמרא, מהו דתימה, שיהיה פה מריבות גדולות אם אתה לא תעשה את הגורל הזה. הועיל וכתיב, הפסוק אומר בהושע, ועמך ועמך כמריבי כהן. עם ישראל הם בעלי מריבה כמו כהנים. זאת אומרת שכהנים יש בהם את התכונה הזאת. אז אם כן הייתי חושב, אפילו מנות דחול נם יהיה מותר לחלק אותם כדי שלא יהיה מריבה ביניהם. כמה שמלן שעשו. ואמר רבי יעקב, ברי דבת יעקב, כל מי שחברו נענש על ידו בגללו, אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, את מי, אפילו את הצדיק. צדיק, שאולי מישהו עשה לו משהו לא בסדר, ומשמיים הענישו את הבן אדם הזה, אז זה שהצדיק לא מכניסים אותו למחצתו של הקדוש ברוך הוא. באמת במפרשים מדנים בדיוק באיזה מקרה זה מדובר. שואלת הגמרא מנהלן, איפה יש לנו מקור לזה? אי למה משום דכתיב, כתוב כשאחאב רצה לצאת אחת המלחמות, אז נגזר עליו משמיים שהוא ייפול במלחמה. אבל הוא רצה ללכת יחד עם מלך יהודה, שהוא היה צדיק. מלך יהודה לא הסכים ללכת למלחמה בלי שישאלו לפני כן את הנביא. אז בשמיים היה ויכוח גדול, מה עושים? אנחנו מצד אחד רוצים שאחאב יצא למלחמה כדי שהוא ייפול במלחמה, כי הוא יגיע לו עונש. אבל מצד שני, אם הוא שואל את הנביא אם לצאת או לא לצאת, הנביא צריך להגיד לו אם הוא באמת ייפול במלחמה. הנביא לא יכול להגיד לו שהוא יצליח. צריך להגיד לו את הנבואת אמת. אז כתוב שם, הנביא מספר, שאחאב הלך ושאל 400 נביאים, וכולם אמרו לו שהוא יצליח. ואז הגיע נביא אחד, מחיהו בן ימלה, והוא אמר לאחאב, אל תצא למלחמה. ואם אתה שואל אותי, אז איך כל הנביאים אמרו לך שאתה תצליח? אני אספר לך. הוא סיפר לו כל מה שהלך בשמיים, רצו שאחאב יצא למלחמה, אבל ויאמר השם, מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד? זה בעצם הפסוק הזה. מי יפתה אותו ללכת? איזה נביא אמת לא יכול להגיד לו ללכת למלחמה, כי הוא הרי ייפול. הנביא אמת צריך להגיד לו שהוא ייפול, ואם הנביא אמת יגיד לו שהוא ייפול במלחמה, אז אחאב לא יצא. צריך פה מישהו שיפתה את אחאב ללכת, למרות שהוא אמור ליפול במלחמה. מי ילך לעשות את זה? ויאמר זה בקו, וזה אומר בקו, כל אחד נתן עצות איך אפשר לפתות את אחיו. ויצא הרוח, תכף נראה מי זה היה הרוח, של מי? ויעמוד לפני השם ויאמר, אני אפתנו וגומר. איך אני אפתה אותו? ויאמר, אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו. אני כאילו יכניס רוח שקר בפי כל 400 נביאים, יגידו לו שהוא ילך והוא יצליח. ככה מספר את כל זה מחיהו הנביא. אתה שואל אותי אחאב, איך כולם אמרו לך נבואה שאתה תצליח? זה מה שהיה בשמיים, הם קיבלו פה רוח שקר. ויאמר, הקדוש ברוך הוא הסכים, תפתה וגם תוכל, צא ועשה כן. מה זה צא ועשה כן? תכף נראה. ואמרינן, מהי רוח? של מי הייתה אותה רוח? אמר רבי יוחנן, זה רוחו של נבות הישראלי שאחאב הרג אותו. אחאב ראה יום אחד את הקרם של נבות הישראלי, ואחאב חמד את הקרם, הלך עשה איזשהו ארמומיות מסוימת, והוא גרם שנבות יצטרך להיות חייב מיטה, והרגו אותו, ואז אחאב הלך וירש את הכרם של נבות, ברוב רשעותו של אחאב. ואותה רוח של נבות הישראלי, היא זאתי שהלכה והייתה רוח שקר בפי הנביאים, שכל הנביאים אמרו לאחאב שהוא יצליח במלחמה. אבל כתוב, צא ועשה כן. ומה יצא? מה היה יכול להיות כתוב? תפתה וגם תוכל עשה כן. מה זה צא? אמר רב, קדוש ברוך הוא אמר לרוח, צא ממחיצתי ואל תחזור. רואים מפה שבעצם אחאב נענש על ידי הרוח של נבות הישראלי, ולכן לא יכניס נבות הישראלי למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. נוחה הגמרא ודילמה התמיינו תמה, למה הוציאו אותו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא? כי הרי הוא הלך וניבא נבואת שקר לכל הנביאים. דכתיב וכתיב דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי, זה ההמשך של הפסוק. והרוח הזאת הרי דיברה דברי שקר. אז הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יהיה במחיצתו. אבל לא בגלל שחברו ננש על ידו. אז מאיפה רואים כן שזה שחברו ננש על ידו, אז הצדיק שננשו בגללו לא מכניסים את הצדיק הזה במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, אלא מהכה. פסוק אומר על נבוכדנצר הרשע שהחריב את בית המקדש. שבעת קלון מכבוד. הגמרא תכף תדרוש את הפסוק הזה. שתה גם אתה והערל. זאת אומרת, מענישים אותו וגומר. הגמרא דורשת. על מי זה נאמר? שבעת קלון מכבוד, זה נבוכדנצר. מבאר רשי. שהיה מטיל משכב זכור על המלכים, וכשהגיע יומו של צדקיהו, נמשכה, צדקיהו המלך, הוא רצה להביא אותו לדבר חטא, נמשכה אורלתו של נבוכדנצר 300 אמה, והיינו סבא את הקלון, הגמרא תכף תביא את הדבר הזה של 300 אמה בצורה יותר מורחבת. אז מה היה פה בעצם הקלון? זה שהוא היה לו את הביזיונות האלה שנמשכה 300 אמה. שתה גם אתה והערל, זה צדקיה. זאת אומרת, גם אתה וגם צדקיהו המלך, שגם הוא נכלל בקלון, כי נבוכדנצר נענש בגלל צדקיהו המלך. בגלל שנבוכדנצר רצה לעשות דברים לא בסדר לצדקיהו המלך, אז נבוכדנצר נענש. זאת אומרת שבגלל צדקיהו נבוכדנצר נענש, אז לכן גם צדקיהו, עוד פעם, בגלל צדקיהו נבוכדנצר נענש, אז לכן גם בצדקיהו לא מכניסים במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא גם כן חלק מהעונש. שואלת הגמרא, מי אמר? מי אמר שצדקיהו נענש בגלל שנבוכדנצר נענש על ידו? מי אמר שצדקיהו לא יכול להיכנס במחיצתו של הקדוש ברוך הוא בגלל שנבוכדנצר נענש בגללו? הרי חדה, אפשר להסביר, דקולי יקרא בנבוכדנצר כתיב. יכול להיות שהפירוש של הפסוק שתי גם אתה, כמו אותם שאתה ביזית אותם, או הרי ביזה את כל המלכים, כמו שרשי ביאר. אז גם הוא עכשיו ישתה את הביזיון. מי אמר שצדקיהו צריך להיענש? ומה הכוונה היה הרל? והוא התערל, התגנה על ידי אותו גנאי שהיה לו, שנמשכה 300 אמה. מי אמר שצדקיהו גם כן כלול בקלון הזה, שאין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא? ועוד, צדקיה, הרי צדיקה, הוא היה צדיק. מה היה אבל אלה מאבד? הוא הרי היה אנוס. דאמר רבי יהודה אמר בשם רב, בשעה שביקש אותו רשע נבוכדנצר לעשות לאותו צדיק כך וגומר, אז נמשכה אורלתו של נבוכדנצר, אז אם כן, צדקיהו היה אנוס. עכשיו, יש מבארים שנבוכדנצר הצליח במזימתו, אבל צדקיהו היה אנוס. יש מבארים שנבוכדנצר באמת לא הצליח במזימתו, והקדוש ברוך הוא הציל את צדקיהו. אבל על כל פנים, מי אמר שצדקיהו נענש גם כן? מי אמר שהוא כלול גם אתה? מי אמר שהוא כלול בעונש שלא מכניסים אותו מחיצתו של הקדוש ברוך הוא? אלא אומרת הגמרא, המקור לזה שכשצדיק, מישהו עשה לו משהו לא בסדר, והקדוש ברוך הוא העניש את הבן אדם ההוא, אז הצדיק הזה גם כן לא מכניסים אותו מחיצתו של הקדוש ברוך הוא. מאחה, פסוק אומר, גם אנוש, גם כשצדיק נענשים בגללו, לצדיק לא טוב. זה לא טוב בשביל הצדיק. ומה זה לא טוב? אין לא טוב אלא רע. זאת אומרת, שבעצם הצדיק הזה, יש לו בחינה של רע. וכתיב, כי לא אל חפץ רשע, אתה לא יגור חרע. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיגור אצלו מישהו שיש אצלו את העניין של הרע. צדיק אתה השם, ולא יגור במקור חרע. אז מי שנענש חברו על ידו, הרי לא טוב. ומה זה לא טוב? זה רע, ובמחצות של הקדוש ברוך הוא לא יכול לגור אדם שיש אצלו את העניין של הרע. למדנו שמטילים חלשים על הקודשים, זאת אומרת, עושים גורל, איזה כהן יקבל איזה חלק של הקורבן. מה עם משמע דעי חלשים לישנה דפורה, גורל הוא? מי אמר שזה לשון של גורל? נכתיב, כתוב לגבי, כשנבוכדנצר נפל מגדולתו, איך נפלת משמיים? הלל בן שחר. זה הכוונה לנבוכדנצר. הלל בן שחר, זה הכוונה כוכב נוגה שמאיר אור כמו כוכב הבוקר. אז זה מכונה לנבוכדנצר. נגדעת על הארץ. אתה שהיית חולש על גויים וגומר. מה זה חולש? חולש מלשון מטיל גורל. זה חלשין, לשון של גורל. אמר רבא בר רב הונה, מלמד שהיה נבוכדנצר מטיל פור, מטיל גורל, על גדולי המלכות שהוא היה ממונה מעליהם, לידע איזה בן יומו הוא של משכב זכור, שהשם ישמרים. וכתיב כל מלכי גויים כולם וגומר, כשנבוכדנצר נפל, ההמשך של הפסוק, שכל מלכי גויים כולם וגומר, ההמשך של הפסוק, שכבו בכבוד איש בביתו. אמר רבי יוחנן, שנחו ממשכב זכור, שכבר היו, יכלו להיות בכבוד, בצורה לא מושפלת. ואמר רבי יוחנן, כל ימיו של אותו רשע נבוכדנצר, לא נמצא שחוק בפה כל בריאה. אנשים לא יכלו לשמוח. שנאמר, אחרי שהוא מת את אותו רשע נבוכדנצר, נחה שקעת כל הארץ, פצחו רינה, רק עכשיו. מכלל דעד אשתה? לא עבר רינה, אנשים לא יכולים לשמוח, לא יכולים לחייך. ואמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, אסור לעמוד בביתו של אותו רשע נבוכדנצר, שנאמר, ושעירים, זה שדים, ירקדו שם. ואם הבריות יבואו לשם, הם מסלקים את המזיקים, אבל לא, הגזירה של הקדוש ברוך הוא שהם כן יהיו שם, לכן שאנשים לא יבואו לביתו של נבוכדנצר, כדי לא להפריע למזיקים, לקיים את השליחות שהקדוש ברוך הוא שלח אותם, שכן יהיו שם. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, בשעה שביקש אותו רשע נבוכדנצר לעשות לאותו צדיק כך, מה שביארנו קודם, נמשכה אורלתו של נבוכדנצר 300 אמה, והייתה מחזרת על כל המסיבה כולה, על כל המלאכים שהיו מסובים לפניו, שנאמר, סבת הקלון מכבוד, שתי גם אתה והערל, ערל זה עין, רש למד, רש זה גימטריה 200, עין זה 70, למד זה 30, 70 ועוד 30 זה עוד 100, 200 ועוד 100, 300 בגימטריה, 300 הווי. ואמר רב יהודה, אמר בשם רב, שעה שירד אותו רשע לגיהנום, רעשו כל יהודי גיהנום. אמרו, שמה למשול עליהם הוא בא? או שבא להיחלות ולהיענש כמותם הוא בא? שנאמר, הפסוק אומר, שבני הגיהנום אמרו, גם אתה חולת כמונו? האם הוא גם כן בא לחלות ולהיענש בגיהנום כמו כל הרשעים שם? או אלינו נמשלת, או שבאת למשול עלינו פה? יצתה בת קול ואמרה, מה פתאום, מה עולה בדעתכם, יבוא למשול? ממי נעמת? זהו, נגמר הקריירה שלך. ממי אתה יותר טוב מכל יושבי הגיהנום? רדה, והושכבה את הערלים. יהיה ביחד עם כל הרשעים בגיהנום. אחרי נפילת נבוכדנצר וכל מלכות בבל, אומר הפסוק בישעיהו, איך שבת נוגס, נפל אותו נוגס, שבתה מדהיבה. מלכות בבל, למה נקראת מדהבה? אמר ויהודה, אמר בשם רב, ששבתה אומה זו, אומנה בבל, שאמרה מדוד, תביא מאות, תביא דינרי זהב, הוא לא אמרו כמה כסף, תביא במידה, זאת אומרת, היה להם רצון להרבה כסף, תביא לפי מידה והווה למס. והיא כאן אמרי, שאמרה מאוד מאוד, הווה הרבה מאוד מטבעות ודינרי זהב בלא מידה. הפסוק אומר שנבוכדנצר, הקדוש ברוך הוא נתן לו גדולה מיוחדת. ורבו יתירה הוספת לי. הקדוש ברוך הוא הביא לו גבורה יתירה, הוסיף לו. מה הגבורה היתירה שהקדוש ברוך הוא נתן לנבוכדנצר? אמר רב יהודה, אמר בשם רב, ירמיה בר אבא, מלמד שנבוכדנצר רחב על ארי זכר, שהוא יותר גיבור, ולא רק זה. איך הוא לא יחליק נבוכדנצר, במה הוא יתפוס? וקשר תנין בראשו, נחש בראשו של האריה, וככה הוא רחב על האריה. לקיים מה שנאמר בנבוכדנצר, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו. ואם בעוברי רצונו כך, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לעושה רצונו על אחת כמה וכמה, ועד כאן קוף ממתת.